ידוע שפרה אדומה נקרא מהמצוות של חוקים. אז ידוע שאלה שהאדמו"ר הזקן שואל, למה קוראים לזה חוקת התורה? צריכים לומר חוקת הפרה. לא כל המצוות זה חוק. יש מצוות עידוס, משפוטים, יש מצוות שכליות, ויש מצוות שהן זכר לניסים שקרו. ויש מצוות שסוג שלישי, חוקים. אז נכון שפרה אדומה זה חוק, אבל היה צריך לומר, זאת חוקת הפרה. למה כתוב, זו חוקה סטוירו? אז אדמור הזקן מביא פה עוד שאלה. כתוב פה פעמיים, וידבר אביי. וידבר השם אל מוישה, זו חוקה סטוירו, אחרי זה הוא אומר לו, אשר ציבו אהבי אליימר. אני צריך להגיד, שאני מצווה. הוא מדבר עם מוישה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם מוישה, ואומר לו שזאת חוקת התורה, שאני מצווה. מי זה ציווה? הוא. אז פה האדמו"ר הזקן מאוד יסביר מה זה עניין של חוקה. למה כל התורה נקראת חוקה סטוירו? אז הוא אומר ככה, העניין הוא דיני, התורה נקראת תורה שבכתב. יש שלוש דרגות בתורה. יש תורה שבכתב, שהקדוש ברוך הוא אומר ומוישה כותב, ויש דברי סופרים. הקדוש ברוך הוא אמר בעל פה, שמוישה לא כתב, הלכה למשה מסיני, זה תורה שבעל פה. אז יש גם דרגה שלישית. אמנם חוקת התורה זה לא שחקיקה. והיינו כמו שהתורה היא בשורשה ומקורה, ששם היא בבחינת אותיות החקיקה. אנחנו יודעים שיש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. אדמו"ר הזקן פה מחדש לנו שיש גם תורה שנקראת חוקת התורה מלשון חקיקה. מה זה חקיקה? יש הבדל עצום בין אותיות הכתב לאותיות החקיקה. אותיות הכתב, כשאתה כותב על הקלף, אז נכון שעכשיו הם מאוחדים, האותיות עם הקלף, אבל זה לא מאוחד בעצם. אפשר להפריד, וגם לכתחילה הם היו שניים, רק אתה שמת את האותיות על הקלף. אבל הקלף והאותיות זה שני דברים גם אחרי שמחברים אותם. כשאתה חוקק אותיות על אבן, אז האותיות לא נפרדים מהאבן, זה חלק מהאבן. מה זה בנמשל? אנחנו יודעים שהתורה היא ירדה ממדרגתה והתלבשה בשכל, באותיות, עד לאותיות גשמיות. כל התורה שלפנינו, גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, זה תורה שאנחנו לומדים בשכל, בהגבלה, באותיות, אבל בעצם התורה, אדמו"ר הזקן כותב בתניא, שהתורה היא, כמו שכתוב בזוהר, הוריתו וקדשו בריך הוא כול אחד. שהתורה היא מאוחדת עם אינסוף. וזה לא הפשט שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה של שכל, של גבול. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את תורתו, והוא הכניס בה, כמו שכתוב בגמרא, אנו נפשי כסוביס יהוביס. הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה. כשהוא לומד תורה הוא מתאחד עם אינסוף. כי הקדוש ברוך הוא מתאחד עם התורה. אלא מה? הקדוש ברוך הוא הלביש את התורה גם בשכל. אבל התורה עצמה זה אור אינסוף של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, לעינינו איך שהתורה התגלתה, אז באמת זה אותיות הכתב. אנחנו לא רואים את האינסוף שבתורה. אצלנו זה כאילו שני דברים. יש הקדוש ברוך הוא, יש אין סוף, ויש התורה שאנחנו לומדים שכל, אותיות. אבל באמת זה לא ככה. התורה, האותיות והשכל זה הכל חלק מאין סוף. זה כמו אותיות החקיקה, שזה לא שני דברים, הקלף והאותיות, אלא האותיות והקלף זה דבר אחד. האותיות החקוקות על האמן והאמן זה דבר אחד. אותו דבר, השכל של התורה, האותיות שבתורה, זה ירד בגבול. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא מאוחד עם התורה, ראיסה וקדוש ברוך הוא כול אחד. ולכן כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר, נו נפשי כסוביס יוביס, הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה בתוך הכתב. אז באמת התורה היא, היא אותיות החקיקה. כי כל השכל חקוק באינסוף. רק בעולם הזה לא רואים בגילוי, אז אצלנו זה נראה אותיות הכתב, כאילו נפרד, כאילו בא אחרי, כאילו... אבל באמת, איך שאנחנו יודעים בשורש, אז התורה מאוחדת עם אינסוף. לכן, גם במצוות, אנחנו יודעים שיש עדוס חוקים ומשפוטים, שיש מצוות שכליות, אבל באמת זה לא ככה, כי... אנחנו לא מקיימים בגלל השכל, כתוב לא הסיגנו הם, כתוב כבד סביחו ושימחו, זה מצוות שכליות, אבל לא בגלל זה אנחנו מקיימים. אנחנו מקיימים כי זה רוצנה השם, רק רוצנה, הקודש ברוך הוא היה שיבינו גם בשכל. אבל אצלנו הלא הסיגנו הם זה לא כמו אצל גוי, גם גוי מחויב בשבע מצוות, אבל אצלו זה רק יישוב של אילום, כי... הוא מקיים את המצוות על פי שכל, על פי יושר. וזה מה שמצווים ממנו. זה שטובים ממנו. אבל יהודי מקיים את המצוות, גם המצוות צריך להיות, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. זאת אומרת שכשהוא יהודי מקיים מצווה לא השיגנו, אז הוא מותחד עם אין סוף. אז כאן רואים שגם המצוות של משפוטים ועדוס, שזה מצוות שמסבירים אותם, אז... אבל זה לא השורש. השורש של המצוות, כולם חוקה סתוירו. כולם זה חוקו. למה אין לו מתעמדס? לא רק פורה דומו. גם תפילין, גם מזוזה, גם גניבה, וגם כל המצוות, זה חוקת התורה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר, זה אין סוף. זה למעלה מהשכל. רק מה? יש מצוות שהקדוש ברוך הוא ילביש בשכל, יש מצוות שהקדוש ברוך הוא ישיר אותם ככה. אבל באמת כל התורה, עכשיו מובן למה, כל התורה נקראת חוקה סתוירו. חוקו וחקיקה בעצם זה אותו משמעות. הרי למה זה חוקו? חוקו זה מראה שזה למעלה מהשכל. שזה אינסוף, בלי הגבלה. חקיקה מראה, מה זה שהאותיות חקוקות, שהם לא נפרדים מאינסוף. יש באמת הסבר שכלי על המצווה, אבל המצווה שאנחנו מקיימים זה בגלל שזה רוצנו אלין, שכך... לכן בכל מצווה אומרים אשר כתשאול מצווה סוף וצבעונו. לא חשוב איזה מצווה, אם זה תפילין, או אם זה מצווה שכלית או לא. כל המצוות זה רצון העליון אשר כתשאולנו. רק מה? הקדוש ברוך הוא רצה להוריד את זה למטה, ולביש את זה גם בשכל. אבל בעצם כל המצוות זה אין סוף. אז במילא אותו דבר זה החקיקה. מה זה חקיקה? להגיד לך... אל תסתכל על התורה בתור אותיות. אותיות זה נכון, הקדוש ברוך הוא הוריד את התורה לאותיות ושכל, שכל גשמי, אבל כל הטעמים שבתורה, היסוד שלהם, זה הרצון העליון של למעלה מהשכל. זאת אומרת שהאותיות חקוקות באינסוף. זה לא נפרד, זה דבר אחד. אז זה מה שהוא רוצה להגיד כאן. שהקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא עשה כמה דרגות בתורה. בעצם התורה כולה אינסוף. הקדוש ברוך הוא הוריד שחלק מהתורה יהיה בגילוי. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מצוות שכליות, מצוות של עדוס. אבל כולם שורשם באינסוף. זה מה שהוא אומר פה. כמו על דרך משל בגשמיוס, באותיות הנכתבים על גבי הקלף לבן, הרי האותיות הן דיו, שהוא דבר זר ונפרד מהקלף, שלא היה לו שום שייכות מקודם אל הקלף. רק אחר כך כותב הספר בדיו על גבי קלף, נתאחדו והיו לאחודי. אתה כותב על הקלף, אז זה מתאחד עם הקלף. אבל אותיות החקיקה זה מיני ובי, אין דבר אחד ממש עם האבן שנחקקו בו. אז הוא אומר, וזהו זוי זכוק הסטוירו. כלומר, שעל ידי מיצו הספורה דומו שיחוקו, תמשיכו למיילו בחינס אויסיס החקיקה של הטוירו. זה נקרא, כשאתה רואה מצוות פרה אדומה, מזה אני לומד על כל התורה. שלא רק פרה אדומה זה חוק. בעצם כל התורה זה חוק, זה למעלה מהשכל, זה אינסוף. רק יש מצוות שהקדוש ברוך הוא ילביש אותם בשכל, וגם אחרי שהתלבשו בשכל. זה לא נפרד, זה אויסיס החקיקה. זה חקוק, זה חלק מאינסוף. וזה יהודי צריך להדגיש כשהוא לומד תורה. זה נקרא תמשיכו למיילו, בחינס אויסיס החקיקה. נכון, אתה קיבלת תורה באוילומה זה, אתה רואה רק שכל. אבל כשאתה לומד תורה, אתה צריך להחדיר ולהמשיך כל הזמן אינסוף בתורה. ולהדגיש שכל התורה שאנחנו לומדים, נכון, זה יתלבש בשכל, אבל זה רק יתלבש. השורש של התורה זה אינסוף. ובזה שאתה מדגיש את זה בקיום המצוות, לכן יהודים מקיים מצוות בלי חשבון. אפילו מצוות שכליות. כן, כן. כן, זה הפירוש גם שכתוב על דוד המלך שהיה מחבר תורה עם קודש בריחו. מה הפירוש הוא לחיבר תורה עם קודש בריחו? הוא המשיך בתורה את האינסוף שבתורה. הוא גילה שכל התורה כולה זה אינסוף. גם כשלומדים שכל וגם כשלומדים אותיות וגם כשעושים מצווה מעשית, זה הכל קשור ומאוחד עם אינסוף. בגלל שהוא היה בדרגת נשמתו, דרגה מאוד גבוהה, הוא הרגיש את האינסוף שבתורה. כן, הוא הרגיש את האינסוף שבנשמה, אז הוא גילה שגם בשעה שהוא למד תורה, בשעה שהוא קיים מצוות, הוא הדגיש והרגיש איך שהוא ממשיך אור אינסוף בתורה. וזה נקרא לימוד התורה לשמו. לשמו הפירוש לשם התורה עצמה. לשם התורה זאת אומרת להדגיש ולהמשיך בתורה את הקודשו בריחו בתורה.
למה פעמיים שם
הוויה? לא, זה נראה אחר כך. אז הוא אומר, לפי שמצוות פרת אדומה, אז זה נקרא שאנחנו צריכים להמשיך את זה. בתוך האותיות הכתב, בתוך התורה שבכתב, אנחנו צריכים להמשיך את אותיות החקיקה, ומתורה שבכתב להמשיך את זה בתורה שבעל פה. אנחנו גם רואים שאם נסתכל בתורה שבכתב, יחסית לתורה שבעל פה, אז גם תראה שתורה שבכתב זה יותר גבוה מתורה שבעל פה. למה? כי בתורה שבעל פה הכל זה שכל. הרוב, כל שאתה לומד זה קושייה, תירוץ, הסבר, פלפול. בתורה שבכתב יש דברים שלא מובנים. אתה לומד סיפורים בתורה, דברים מאוד תמויים אפילו. אבל אנחנו יודעים שהכל זה תורת השם. שאפילו בסיפור של איך כתוב, אחויס לא יתן תימנו, יש איזה אותו גדוש שכמו עוני חווה אלי ככו. נו, אפשר להבין את זה? מה זה אחויס לא יתן תימנו, שזה היה מבני נוח, לעוני חווה אלי ככו? הרמב״ם כותב שזה אותו גדוש. למה? כי באמת התורה זה אינסוף. רק התורה ירדה באותיות, בכל מיני דברים של העולם, שזה נראה כאילו שזה דבר נפרד, אבל באמת זה לא נפרד. אז יהודי צריך להדגיש ולהמשיך את אותיות החקיקה, את החוק שבתורה, את האינסוף שבתורה, בתוך האותיות, בתוך השכל של התורה שלומדים. וזה הכוח של פורו אדומו. לא כתוב שלפניו לא גילו, כתוב שדוד המלך שהוא היה מחבר יותר עם קודשו בריחו. זה לשון בזוהר, אבל ודאי שהיה גם צדיקים שלפניו. כן.
הוא גילה את המלכות.
כן. ועד כדי כך אומר אדמו"ר הזקן, לזויס יורדו הנשומו ממקוים כבוידו בגן עדן. לכן הנשמה ירדה מגן עדן ונתלבשה בגוף החומרי כדי לעשות את התורה. מה זה לעשות? להמשיך את אותיות החקיקה בתוך התורה שבכתב. זהו גם מה שכתוב, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ועשיתם אויסום, ושמרתם את חוקי זה אשר יעשה אויסום אודום. שהאדם הוא העושה אותן למצוות וחוקים. האדם עושה את המצוות. האדם ממשיך את האור אינסוף בתוך המצוות. בעצם זה כתוב בתניא, שיהודי מקיים מצווה וממשיך אור אינסוף. אפילו שהוא מקיים מצווה בגבול, בהגבלה, בסכן, באותיות, במעשה, אבל בתוך העשייה הזאת נמשך אותיות החקיקה של אינסוף. זה מדגיש חקיקה. חקיקה זה אומר לך שהאות והאבן זה דבר אחד. שהגבול והאינסוף זה דבר אחד בתורה. זה לא שני דברים. זה הכל הקדוש ברוך הוא, שהוא הלביש את עצמו בתורה, והוא התגלה בשני כיוונים. הוא התגלה באינסוף, והוא התגלה בגבול. לכן זה לא נפקימין למה שבן אדם לומד. בן אדם לומד פשט, או רמז, או דרוש, או סוד. כל חלק שהוא לומד בתורה, הוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל. אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל חקיקה. זה הכל חלק ממנו. רק מה, יש יותר בגילו, יש פחות בגילו. אז אתה צריך לגלות את זה. מה? מצווה? כן. נכון, נכון. עכשיו נראה עוד נקודה שיש גם בתורה ובמצוות. וזהו ירידת הנשמה בגוף, ירידת צורך עלייה, והעשייה והמשכה זו היינו על ידי סרוסי דלסטר. איך באמת מגלים את זה? נכון, אנחנו יודעים שהתורה זה עושה שחקיקה, וכל השכל והאותיות זה הכל אינסוף, וכל המצוות זה הכל קשורים עם אינסוף ומאוחדים עם אינסוף. אבל איך מגלים את זה כאן בעולם? אז זה הוא אומר שיש עבודה של האדם של רוצוי ושוב. שבן אדם, כדי שהוא יוכל להמשיך אור אינסוף בתורה, אז צריך שיהיה לו קשר והמשכה לאינסוף. אז יש אבוידה. האבוידה הוא רוצה ושוב. מה זה רוצה ושוב? כתוב שזה מה שהוא מזכיר פה. על די תרותא דלתתא, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, קודם אתה צריך להגיע לאהבת השם. ואחר כך, והיו הדברים האלה, שזה לימוד התורה, אשר אנוכי מצווך היום. אז הוא אומר ככה, כדי להבין איך אפשר להמשיך אור אינסוף בתורה, אז יש קודם העבודה של אהבת השם, ואחר כך, והיו הדבורים האלה. אז כתוב, הנה הוא מביא פה מה שכתוב במוקם אחר, הנה, להבין איך יהיה ביכולתם להמשיך השכה עליונה זו, איך אפשר יהודי להמשיך אור אינסוף בתורה ולגלות שכל התורה זה אותיות החקיקה. ודבר שני, מה זה שייך כללות התורה למצוות פרה אדומה דווקא? אז הוא אומר ככה, הנה מבואר במוקם אחר שכללות המצוות שעל ידי זה נמשך לאדם, בחינת ומדרגת מה שכתוב בחיות הקודש והחיות רצו ושוב. כתוב את זה על המלוכים, אבל זה בעצם נוגע גם לעבודת האדם. כתוב שהמלאכים שהם נקראים חיות, למה המלאכים נקראים חיות? כי אצלהם כל מה שהם עושים זה טבע, זה לא שכל, אין להם בחירה. זה המעלה של יהודי על מלאך, כמה שמלאך הוא גבוה והוא רוחני, והוא עובד את השם באהבה, מחנה מיכאל באהבה, במחנה גבריאל מהשמאל, בעירה. הם עובדים את השם בלי הפסקה, ואין להם חס ושלום שום פגם ושום עבירה ושום שייכות ל... אבל מצד שני, כל מה שהם עושים, זה לא בבחירתם. כך השם ברא אותם, מחנה מיכאל באבה, מחנה גבריאל משמאל, בעירה, כל אחד יש לו את האבוידה שלו, אבל זה בלי בחירה ובלי שיחה. לכן קוראים להם חיות, כמו החיות, אין להם בחירה, הם מתנהגים לפי הטבע, אותו הדבר גם במלאכים. אבל גם אצל יהודי יש את האבוידה של רוצה ושוב. וזה נראה את זה במשך כל החיים שלו. גם בבוקר וגם במצוות וגם בתפילה. כל העבודה שלו זה רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? רצו הפירוש אני מתעלה ומתקלל ויש לי תשוקה ואהבה להתקלל באינסוף. אבל מה? אם בן אדם יישאר באינסוף, הוא לא יוכל לרדת למטה לקיים מצוות. צריך לרדת למטה. ידוע הסיפור מאדמו"ר הזקן, שפעם אחת הוא היה עם הבן של הרב המגיד בתחילת הנשיאות. דיברנו על זה אולי פעם, שהוא היה, הם היו לומדים ביחד, הם פעם יעצו לחצר ועשו ייחודים, ומרוב הייחודים הם הגיעו כמעט לקלוט הנפש. כמעט שהנפש יצאה מן הגוף. ברגע האחרון, אדמו"ר הזקן תפס את עצמו ויצא מהעיגול ואכל בייגלה עם חמאה, הוריד אותו לאלומה הזה, וגם המשיך את הבן של המגיד, הוריד אותו והוציא אותו מהעיגול והציל אותו מקלות הנפש. עד כדי כך שהמגיד אחרי זה אמר תודה רבה לזהו ש... לאדמו"ר הזקן שהוא הציל את בנו. למה? כי אדמו"ר הזקן הרגיש, הוא לא הלך לפי הטבע. לפי הטבע, אם בן אדם יש לו כזה תשוקה, אז הוא שוכח מהעולם, הוא שוכח מכל הגשמיוס. ספשטוס הגשמיוס. אבל הוא הרגיש שהרצון העליון של הקדוש ברוך הוא זה לרדת לעולם, להמשיך קדושה בעולם, מצוות, תורה. אבל מצד שני צריך את שני הדברים. צריך להיות מצב קודם של תשוקה, רצון וצמאון ואהבה לאלוקות, ואחרי שיש לך אהבה לאלוקות, אז אתה יורד למטה לקיים מצוות. אז זה הפירוש שכתוב, אדמו"ר הזקן כתב פה, כתוב בספר יצירה, אם רוץ לבכו, שוב לאכול. מה הפירוש? אם הלב שלך רץ, ואתה מרגיש תשוקה, אהבה לאלוקות, ואתה רוצה מאוד מאוד להתקלל באינסוף, אתה אפילו לא רוצה גן עדן. גן עדן זה זיו, הוא רוצה להתקלל בעצמוס. אומרים לו, תקיים מצוות, תלמד תורה, תתאחד עם הקדוש ברוך הוא. כאן בואי לומר זה, כשאתה לומד תורה ומקיים מצוות, אתה מתאחד עם אינסוף. אז זה הפירוש, אם רץ לבך, אם יש לך רצון לאלוקות, שוב לאחד, תחזור לאחד. מה זה אחד? אלופו של עולם, חס, זין ריקים וארץ, ודלת רוחות העולם, לרדת למטה, להמשיך את אלופו של עולם, את האינסוף, להמשיך אותו למטה. איפה אתה ממשיך אותו למטה? בקיום המצוות. אז זה הפשט, כדי להמשיך אותיות החקיקה, שדיברנו שזה אינסוף, שכל התורה הגבולית וכל השכל של התורה בעצם, זה מאוחד עם אינסוף, כדי לגלות את זה, זה מתי שלך יש הקדמה, תשוקה, בתפילה. לכן כל תחילת היום של האדם זה עבודת התפילה. יש לך רצו והשתוקקות והתבוננות בגדלוס השם. אתה מגיע לאהבת השם, ואהבת את השם ולקחו בכל לבובכו. נו, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להידבק בו. איך נדבקים בו? אז זה אומרים לך, בואו הדבורים האלה. אחרי שאתה הגעת באמת לאהבה לאלוקות, ויש לך תשוקה וצמאון, עכשיו, אם תלמד תורה, תתאחד, תמשיך את האינסוף למטה. אז בעצם יוצא שעל ידי שיש הקדמה של הרוצוי, אחרי זה אשוב כמו שצריך. כי אם לבן אדם לא יהיה אהבה לאלוקות, הוא לא יקיים מצוות כמו שצריך. אבל אם יש לו קודם הקדמה שהוא מתבונן בגדלוס השם, והוא מגיע לאהבה לאלוקות, ויש לו רוצוי ואשתוי קיקוס, להתקלל באינסוף, אחרי זה, אומרים לו, תקיים מצוות, תמשיך אינסוף למטה. זה כתוב גם, האדמו"ר הזקן מביא בתניא, מה שכתוב, כתוב, הנביא אומר, אוי כל צום לכו למים, ואין מים אלו תוירו. אומר הנובי שהוא צעק, בעם ישראל שם, מי שצמא, שילמד תורה. אז האדמו"ר הזקן שואל שאלה, אם הוא צמא בתורה, בוודאי שהוא ילמד תורה, מה הנביא צריך לצעוק לו? אוי כל צום לכו למים ומים אלו תוירו. בוודאי שאם הוא צמא, הוא צמא לתורה. אם הוא צמא לתורה, הוא לבד ילמד. מה הנובי צריך לצעוק לו? אז אומר האדמו"ר הזקן פשט אחר. אוי כל צום, הנביא אומר ככה, אתם צמאים לקדוש ברוך הוא, יש לכם רוצה לקדוש ברוך הוא, לכו למים, לכו לתירה. בלי תירה לא תתחברו לקדוש ברוך הוא. אז הוא צמא באמת לקדוש ברוך הוא. אז אומרים לו, אתה צמא לקדוש ברוך הוא, לך למים, לך לתורה. זה נקרא, אם רץ לבך, יש לך רצון לקדוש ברוך הוא, שוב לך, תחזור לאחדות הוויה. אז זה ההסבר, כדי שיהודי ימשיך את האור הסוף, את האותיות החקיקה של התורה, זה על ידי שהוא, יש לו הקדמה של רוצוי, שיש לו הקדמת התפילה, שהוא רוצה להתבונן בגדולת השם, והוא רוצה להתקלל באינסוף. זה מה שהוא אומר פה, נראה בפנים, שזהו מה שכתוב באברהם, הולך ונוסע. וכמו שכתוב בספר יצירה, אם רץ לבך שוב לאחד. מה זה רץ לבך? זה אומר, זה הולך על בינה. כי בינה ליבה, כתוב בזוהר שבתוך הלב מאיר בינה. למה? מה הקשר בין בינה ללב? כי על ידי התבוננות בגדולת השם, שבן אדם מתבונן בגדולת השם, שביוד נברו אלו מבו, שהקדוש ברוך הוא ברא עם עוד אחד את העולם הבא, שאפילו עולם הבא, שהוא תענוג אין קץ. גן עדן זה תענוג אין קץ. כמאמר, כמו שחז"ל אומרים, מוטב דלדיינה, הרי יש סיפור עם אחר, שהתפלל עליו, שכשהוא הגיע למיילו, אז לא הכניס אותו לא לגן עדן ולא לגיהנום, כי הוא היה גדול בתורה מצד אחד, ולכן הוא היה מגיע לו גן עדן. אבל מצד שני הוא חטא, אז היה מגיע לו גיהנום. אבל בקיצור, כתוב שהוא היה כמו כף הקלע, לא בגן עדן ולא בגיהנום. עד שכתוב, רבי יוחנן התפלל עליו ואמר, מוטב לדיינה שייכנס לגיהנם, העיקר אחרי זה שייכנס לגן עדן. כי כל כך יקר גן עדן, שכדאי כל ייסורי גיהנום. שכתוב שייסורי גיהנום, זה רגע אחד בגיהנום, זה כמו 70 שנה של איסורי איוב. יותר. ואף על פי כן, רבי יוחנן התפלל שייכנס לגיהנום, וידיינה, ואחרי זה הוא יבוא לאלמא דאוסי. שאחרי זה ייכנס לגן עדן. אבל זה האמת, אם יהודי מתבונן, גם גן עדן זה כתוב אות אחד של הקדוש ברוך הוא. כל הגן עדן, זה רק נברא מאות אחד. שזה לא חשיב לגבי העצמות אינסוף. לכן כתוב שיפה שעה אחת בתשובה המעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. כי עולם הבא זה זיו, זיו השכינה, מה שאין כן כאן בתורה ומצוות, מגיעים לעצמות אינסוף. אז מכיוון שהוא מתבונן שכל העולמות זה הכל זיו, ולכן כתוב כי עמך מקור חיים, שכל מקור חיים, גן עדן ואלומה בו, הוא הכל אימחו תופל, הוא בטל לגבי מהוסי ועצמוסי יסבורך. ועל די זה יומשך הרצו והתשוקה אליו יתברך ממש, להיכולל ולהיבוט בו יסבורך. אז זה מביא את האדם שהוא יוצא להתקלל בקודש ברוך הוא, כמו שכתוב, מי לי בשמיים ואימך לא חפצתי. שדוד המלך אמר שהוא לא רוצה גן עדן, הוא לא רוצה עולם הבא, אפילו גן עדן שנקרא עמך מקור חיים, לא חפצתי. הוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו. כשבן אדם מגיע לכזה רצו, שיש לו תשוקה להתקלל בעצמוס אינסוף, זה נקרא רץ לבך, יסוד האש בלב, ואחר כך שוב לאכול. אז אומרים לו, תחזור לאכול. מה זה תחזור לאכול? תקיים מצוות כאן בעולם הזה. וכאן, בעולם הזה, תתפוס את עצמות אינסוף. לכן הוא אומר, אחר כך שוב לאחד, ונמשך מחמת התבוננות, בסובב כל עלמין, אשר אין לפונו, מיילו ומטו, בעולמות העליונים, עם מעשי הגשמית שווים אצלו התברך. וגם באינסוף הכל שווה. ולכן כתוב את השמיים ואת הארץ אני מלא. אז כאן, מה אתה רוצה לרוץ, לאינסוף, להתקלל באלוקות? לא שייך רצו בעלייה, כי הקדוש ברוך הוא נמצא למטה כמו למעלה. כל העליות שכתוב יש מחיל אל חויל, זה רק בבחינת ממלא כל עולמין. כתוב בגבול, בגן עדן, זה הכל זיו השכינה, שם יש דרגות עד אין קץ. אבל זה הכל זיו השכינה. אבל כשמדברים על אינסוף, אז זה דווקא למטה. אז אדרבה, אין מעלה ואין מטה. ואדרבה, הקדוש ברוך הוא המשיך את התורה דווקא למטה. אז אם כך, אתה מקיים מצוות למטה, אתה מתחבר עם אינסוף יותר מגן עדן. לכן כתוב שגן עדן זה רק התחלת השכר. האמיתות השכר זה נשמות בגופים לעתיד לבוא בתחיית המתים, שאז יהיה גילוי של האינסוף של כל המצוות שיהודי עשה במשך כל החיים שלו, בכל שיט אלפי שנים שעם ישראל עשה מצוות, השכר האמיתי, וזה הפסק ההלכה שהרמב"ן כותב, וגם האריז"ל מביא את זה, שהפסק ההלכה האמיתי, שהשכר האמיתי זה נשמות בגופים בתחיית המתים, בעיקר באלף השביעי, שאז יהיה גילוי של אינסוף. אבל מה שאין כן גן עדן זה רק זיו השכינה, זה התחלה. זה כאילו נותנים הקדמה. אבל השכר האמיתי זה נשמות בגופים, ולעתיד לבוא שאז יהיה גילוי אינסוף. אז לכן הוא לא רוצה זי והערה. לכן יש לו תשוקה, לכן דוד המלך גם אמר, אני לא רוצה, לא אילומה זה, לא אילומה בו, רק עצמות אינסוף. ולכן כתוב לעתיד לבוא, לא תוסיף קום. לא יהיה הקימה ועלייה, אין צריך עליות. כי יהיה הגילוי למטה על די קיום התורה ומצוות בעשייה. ולכן נמשך מזה בחינת שוב. זה נקרא שוב. שוב זה נקרא שאתה יורד למטה להמשיך אינסוף במצוות הגשמיות. והוא בחינת יראה וביטול שלמעלה מבחינת אהבה. מה הכוונה? זה נקרא יראה וביטול שלמעלה מאהבת השם. כשבן אדם יש לו אהבה, אז הוא הולך, הוא מרגיש את המציאות שלו. שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, ויש לו תשוקה, יש לו רצון, אז הוא מציאות. מתי הביטול האמיתי, שאחרי שיש לך אהבה לאלוקות, ואתה רוצה כמעט להתקלל באינסוף, אבל זה אתה, זה האהבה שלך. כשאתה יורד למטה ועושה הפך הטבע, אתה יורד למטה בגשמיות ומקיים מצוות, פה זה עיר וביטל. וזה השוב הזה, שאתה חוזר למטה יותר חזק מהרוץ הראשון. נכון שהרצו זה דבר גדול מאוד, שבן אדם מתבונן בגדלות השם, ויש לו אהבה לאלוקות, ויש לו תשוקה לאלוקות, אבל מתי המבחן, כמו שאומרים, שאחרי כל מה שיש לך אהבה לאלוקות, אתה יורד כאן לאלומה זה, לעשות מצוות. זה הגדלות של אדמור הזקן. שאדמור הזקן, כמה שהיה לו תשוקה וייחודים, והוא כמעט היה בספשטוס הגשמיוס, הוא חזר לו אלומה זה והוריד את זה לקיום המצוות בגשמיות. דרך אגב, הוא אמר שבזכות מה, המגיד שאל אותו, איך יכלת לעשות את זה? הוא היה בתכלית הדביקות, ואחרי זה הוא ירד ואכל דברים גשמיים, בייגלה עם חמה, עם כל הדברים, כדי לרדת לעולם הזה. אז הוא שאל אותו, איך באמת יכלת לחבר שני הופכים? אתה נמצא בשיא הרוחניות, אתה יורד למטה בגשמיוס. אז הוא אמר לו, אף חוכמתי עמדה לי. חוכמה שלמדתי באף. מה הוא התכוון להגיד לו? הוא התכוון להגיד לו שכל מה שבאתי אליך, זה היה בתחילת שהוא היה תלמיד שלו. אדמו"ר הזקן היה רגעון גדול, והוא היה, ובגיל 15 כשהוא התחתן, אז החותנו היה עשיר גדול, והחזיק אותו הכל על חשבונו והכל על שירות גדולה, והוא יכל לשבת ולמהות בלי שום תרדה. וברגע שהם שמעו המשפחה שהוא התחבר לחסידס והתחיל להתפלל בעריכות וכל מיני דברים, הם לא יכלו לסבול את זה, וממש זה היה המצב שהם, גם האדמו"ר הזה כן היה מאוד מאוד עצנלכת, אז לא הבינו אותו הכל. והוא היה, אז הם הדירו אותו לגמרי, והם מהנכסים, ולא נתנו לו אוכל, עד כדי כך שהיה פעם בשבת אחת מסופר, שהוא בא לעשות קידוש מאוחר בלילה, הוא התפלל בעריכות, אז בליל שבת הוא בא מאוחר, קרוב לחצות, לעשות קידוש, אז לא היה כלום. הכל הם הוציאו והחביאו שלא יישאר כלום. הוא מצא ספירט של 96, והוא היה שם כוס גדולה, ואותו יום הוא לא אכל גם, הוא צם, והוא עשה על זה קידוש בלית ברירה, ולא היה לו לאכול, אז היה שם מהסיר, היה השומן של הסיר, שנדבק לסיר, אז הוא לקח את כל השומן, וזה היה הקידוש במקום סעודה. אז לזה הוא אמר למגיד, אף חוכמתי שלמדתי באף, למדתי מתוך מסירות נפש, ובאתי אליך להיות התלמיד שלך, אז כמו שאומרים, עלה לו ביוקר. זה נתן לו את כוח הביטול, שכמה שהוא עולה למעלה, היה לו תמיד את הנקודה הזאת, שהוא זכר את הכוונה העליונה, שצריך לרדת למטה-מטה.
הוא היה בן של חסידים,
לא?
היה
במשפחה
של חסידים,
לא? לא, מצד אבא שלו. אבל מצד אשתו, אני מדבר על משפחת אשתו, החותן שלו, בסוף הם התקרבו, כשאחרי שהם שמעו שאדמו"ר הזקן יהיה אדמו"ר, אבל אני מספר עוד בהתחלה, הם מאוד מאוד עשו לו צרות, המשפחה של האישה.
כן,
הם לא ידעו את מי נכון. כי הוא היה...
הוא לא ידע על בן שלי.
כן.
הוא היה אצלו לפני גיל 3.
כן, הוא היה אצלו לפני גיל 3, כן. לא, אבל הצרות שהיו לו זה מהצד של אשתו, המשפחה של אשתו. כן. בהתחלה הוא לא היה. כן, בהתחלה הוא היה רק בטרס הניגלה. הוא היה גאון גדול, הוא למד את כל ה... גם קבלה הוא למד, הכל, אבל לא חסידס. אז זה הכוונה שצריך להיות רצו ושוב. קודם בחינת רצו. שיהיה לו צמאון והתקללות לקודש ברוך הוא. אחרי זה אומרים לו שוב. עכשיו אומר אדמו"ר הזקן, עכשיו נבין למה זה מרומז הכל בפור האדומו. פרה אדומה, מה היו עושים עם הפרה? שורפים את הפרה, את כל הבשר, ואחרי זה נשאר אפר. את האפר הזה היו שמים במים. אומר אל תראה בזה רמז. מה העניין של פרה? פרה זה רמז על כל התאוות שיש בעולם. הנפש הבעמית, שהיא בבחינת פרה. ויש לה מידות רעות ותאוות וכל מיני דברים. אז אומרים ככה, שלא צריך לשרוף את הנפש הבעמית לגמרי. צריך רק להוציא את הבשר, את החומר, הגס. יש את עצם הפרה ויש את הצורה. כל נברא יש לו חומר ויש לו צורה. החומר של כל דבר זה האפר, זה אפר. תשרוף כל דבר, יישאר אפר. תשרוף בשר, תשרוף עץ. איפה הלך כל העץ? היה עץ ענק, ואני שורף את כל העץ. נשאר אפר קצת. מה עם כל, איפה כל העץ? כל העץ זה הצורה שלו, שהוא גבוה, יש לו ענפים ועלים ופירות, כל מיני. עכשיו, כתוב שכל דבר בנוי מארבע יסודות, אש, רוח, מים, עופר. אז בתוך העץ, שזה עיקרו זה עפר, זה היסוד שלו. הכל היה מן העפר. רק מה, קדוש ברוך הוא כולל בתוכו אש, מים, רוח, וזה עושה את כל הצורה שהעץ גבוה והכל. אבל אם ניקח את עצם העץ, זה אפר. אתה רואה שאתה שורף, אתה מפריד את המים ואת הרוח ואת האש, ונשאר רק אופור, אפר. אז הוא אומר גם ככה, הפרה גם היו עושים ככה. פרה זה רמז על הנפש הבעמית, צריכים לשרוף אותה. צריכים לשרוף את כל התאוות של העולם הזה. אבל מה, יש את הכוח המתהווה שיש בנפש הבעמית, עצם התאווה זה דבר טוב, כי אפשר אחרי זה לקחת את כוח המתהווה ולהלביש אותו, שיהיה לו רצון ותשוקה לאלוקות. זה גם תאווה. אז לכן, קודם כל, שורפים את הפרה, זה רצון. אחרי שהנפש הבעמית מקבלת תשוקה לאלוקות, אומרים לה, תקחי את האפר, שימי במים חיים. התורה ומצוות. זה מים חיים, בואי לומר זה. לכן התורה נמשלה למים, שמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, והתורה ירדה למטה. אז רואים שבפרה אדומה יש את הנקודה הזאת של רצו ושוב מאוד בגילוי. וזה בעצם כל מצווה. כל מצווה שאנחנו מקיימים זה רוצה ושוב. הרוצה זה שאני רוצה להתקלל באלוקות, והשוב זה שאני יורד למטה לקיים מצוות בגשמיוס. אז בעצם פרה מסמלת את כל המצוות. שם ראו בגילוי שלקחו את הפרה ושרפו, שזה גבורה, רצו, שיסוד האש, ואחר כך לקחו את האפר ושמו במים, שזה לרדת למטה, שוב, לחזור לתורה ומצוות בעולם הזה הגשמי, וכאן מדבקים ומתאחדים עם אינסוף. אז יוצא שדווקא על ידי פרה אדומה, אנחנו מגיעים לאותיות החקיקה. זה לא נפרד שני הדברים האלו. מה זה חקיקה לאינסוף? שאמרנו שהאותיות, כל מה שאתה רואה שזה גבול וזה מצווה גשמית, וזה אותיות שכל ואותיות גשמיות בתורה, זה בעצם מאוחד עם אינסוף. אבל כדי לגלות את האינסוף שבתורה, לגלות את האינסוף שבמצוות, זה צריך להיות קודם עבודה של רוצוי. לשרוף את כל הפרה, לשרוף את כל התאוות, ואז לקחת את האפר ולשים במים חיים. אז זה רוצה ושוב. אז לכן כתוב כל התורה כולה, זאת חוקת התורה, שיהודי ממשיך על ידי, שהוא עושה את העבודה של רצו ושוב, על ידי זה הוא ממשיך שכל התורה, איך שהיא חקוקה, איך שהיא באין סוף, הוא מוריד את זה כאן למטה. עכשיו נבין גם למה כתוב פעמיים הוויה. יש כתוב, יש שם הוויה דלטטה ויש שם הוויה דלילה. הוויה דלטטה זה איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוויה מלשון מהווה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה אלוקות מצומצם. על זה אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, על ידי חוקת התורה, אז תגיע אשר ציבו הוויה. לא רק וידבר הוויה הראשון, אלא אתה תגיע גם להוויה דלעילה. לא הוויה, לכן אומרים, השם השם כל רחום וחנון. מה זה השם השם? השם השם זה הוויה דלטטה והוויה. הוויה דלטטה זה השם, שהשם בורא את העולם ומצטמצם ויורד בגבול, אותיות, שכל, מצוות גשמיות, הכל בהגבלה. זאת אומרת, נו, מה, איך אני יכול להגיע לאינסוף? לא, על ידי הרצו ושוב שיש בפרה אדומה, אתה תגיע ל... לא רק להוויה דלטטה, ההוויה השני להוויה דלילה, לחוקת התורה, לאותיות החקיקה, עד אינסוף. אז זה שני הנקודות של רצו ושוב. וזה העבודה של פור האדומו, ובעצם זה, מהפור האדומו זה נמשך לכל התורה כולה, לכל המצוות, שכל המצוות זה אינסוף, רק זה ירד בגבול. טוב, שנזכה באמת למצווה של פור האדומו, קורב ממש.